שלום לכולם, אני שמחה לראות אתכם כאן בכנס השנתי של קבוצת שטראוס, ברוכים הבאים. נמצאים איתנו מספר אנשים מהקבוצה, קודם כל אופרה שטראוס, יושבת הראש של הקבוצה, שמיד תעלה להגיד מספר מילות ברכה, גדי לסין, מנכ"ל הקבוצה, שחר פלורנס, המנכ"ל כספים, ומספר מנהלים בכירים נוספים מהקבוצה. ואני כמובן טלי ססלר, מנהלת של המשקיעים. נדמה לי שלא שכחתי כאן אף אחד, אז אופרה בבקשה בואי טלי ונתחיל.
קודם כל גדי הזהיר אותי שזה הכל מוקלט, אז רגע תזכרו, אני לא חלק מההופעה. אז כן, קודם כל ברוכים הבאים, האמת המון המון זמן לא הייתי ב... באמת ב... לא יודעת, שומעים או לא שומעים? שומעים? לא שומעים? לא רצה שתשמעו, אוקיי. לא, רק שישפו, לא שאינו אחר.
שומעים?
אז ברוכים הבאים. זה במקרה ירדתי, לא בגלל שיש איזה דרמה, לא בגלל שיש לנו איזה הכרזה. קודם כל תודה שאתם באים, סוקרים אותנו, מחזיקים בנהרות. אני חשבתי על זה כאילו מה יש לי כאילו להגיד דווקא היום. אז קודם כל וואו, עוד שנה. זה נכון שאנחנו כבר בשנה החדשה, אבל... דרך אגב שטראוס בת 80. ויש איזה משהו, גם כשאתם מסתכלים על תל אביב 25, תל אביב 100, תל אביב 50, אני כל כמה זמן מסתכלת על הרשימות, מי היה מאמין שאנחנו נהיה מהוותיקות האלה? כמובן שעשינו, עברנו די הרבה שינויים לאורך הדרך, אבל אתם מסתכלת על ה-80 השנה, השבוע, שבוע שעבר בעצם עשינו, השקנו את התהליך של הקוד האתי, ועשינו את זה בבית דני, שדוד מושביץ, מי שאתם חלק פה יותר מדי צעירים כדי לדעת, אבל את אלית, הקימו כמה משפחות שהם היו עולים חדשים מרוסיה, ומשפחת מושביץ, אבא פרומצ'נקו, זה באמת איזה שבע משפחות שהקימו את הדבר הזה שנקרא אלית. דני מושביץ היה אמור לנהל, להחליף את מרה מושביץ ולמנכ"ל את אלית, והוא נהרג בתאונת מטוס. והמשפחה ישבה וחשבה איך הדרך הכי טובה להנציח אותו. באמת כמו שהם הגיעו למסקנה שמה שהפיין את דני ואת אליד, את המשפחה, ומה שהוא היה שמח שהם יעשו זה משהו שהוא מתחבר לארץ, למדינה, משהו שהוא עושה הבדל, משהו שהוא חברתי, משהו שהוא באיכות כזאת שתישאר. אני חושבת שהבית הזה כבר קיים ל-40 שנה. בית דני, ושם השקנו את הקוד האתי. חלק באמת מהאינסטיטושנס האלה של גרעים, שטראוס ואלית, שבאיזה שלב כמובן התמזלנו, בני 80, ואני חושב זה תמיד שאני מגיעה, אני זוכרת בתחילת, כשנהיינו חברה ציבורית מ-2004, תמיד שהייתי מגיעה לפורמוס, הייתי משתדלת ללכת ליד הקיר, כי השאלה הראשונה, כשאני הייתי נכנסת, זה היה, מתי תמכרו עוד קצת מניות? כי 20% זה לא מספיק, 15, אז טוב. מתי תהיו באמת חברה ציבורית? אז אוקיי. תראה, לעת זמן כנראה אנחנו כבר נוכל להסתכל אחורה ולהגיד, אוקיי, האם אנחנו עונים כבר לקריטריונים של האם אנחנו כבר ממש חברה ציבורית, וכנראה כמות המניות של שכרות זה לא רק זה. חשוב לי באמת שמעבר ל... אבל לתוצאות העסקיות של הרבעון, של השנה, יש איזה משהו בהסתכלות לאורך זמן, במסע הזה שלנו, של להיות חברה ציבורית שבסיסה בישראל ויוצאת החוצה, אבל להיות חברה, על כל מה שזה אומר, ועברנו בשנים האחרונות, באמת אפשר להסתכל על השנה הזאת כשנה מעצבת, ואתם תראו באמת, ראיתם כבר את התוצאות, אז ניכנס לעומק ותוכלו באמת בסוף המצגות לשאול אותנו גם מה אנחנו רואים בחוץ, יש לנו מספיק שותפים, אנחנו פרוסים למספיק מקומות, הענף שלנו באמת עובר תהפוכות מאוד מעניינות. אבל אני חושבת שאחד מהדברים שעושים אותנו טובה יותר, חברה שהיא, זה שאנחנו חברה ציבורית. עכשיו זה נשמע הפוך, ויש הרבה שיגידו שלהיות חברה ציבורית זה סם. זה בעיה, כי כמובן כל מה שלנו יותר ויותר דיווחים ומתנות, אבל אני באמת באה מאיזה מקום שאומר, השקיפות הזאת, הסטנדרטים, ואתם חלק מזה שהם מציבים לנו, עושים אותנו ומעמידים אותנו בסוף, או בשיפט שלנו או בשיפט של האחרים שיעשו את ה-80 בשנה הבאות, יעמידו אותנו באמת בסטנדרטים האלה, בסטנדרטים הבינלאומיים. אז שיהיה לנו באמת שעה מוצלחת, אתם תשמעו מכל הצוות מה עשינו השנה, ואני אצטרף אליהם באמת בשאלות ותשובות. תודה.
יש פה מקומות קדימה, אנחנו לא מכינים את ההורים.
תרגישו נוח, לשבת מקדימה.
אפשר לעבור לפה קדימה. אוקיי, אז צהריים טובים, ואני מצטרף גם לברכות של טליה ושל עופרה, ברוכים הבאים. תודה שאתם מגיעים לבית שלנו, לביתנו פה בפתח תקווה. נפגשנו ברבעון הקודם, גם בכנס של תל אביב 100 וגם בבורסה לפני 3 רבעונים לפי דעתי, פנים אל פנים. ואנחנו אוהבים לסכם שנה שאנחנו רואים אתכם ונותנים את האפשרות למפגש יותר אינטימי עם השאלות הרלוונטיות בפורום הזה. אז בואו נתחיל ככה במסע של שטראוס, ולפני שאני אעביר את המיקרופון לשחר להעמקה ולניתוחים יותר לעומק, בואו נתחיל שניונת בהסתכלות של השנתיים שלוש האחרונות בשקף אחד בלבד, כדי שייתן לנו את ההמשכיות. אז אנחנו מסיימים כמעט 4 פרויקטים עתירי השקעה, וכשאני אומר עתירי השקעה זה לא רק בהיבט הפיננסי, זה גם בהון האנושי, במאמצים, בחדשנות, שמבחינתנו היו אבני דרך מאוד משמעותיות ולחזק, לייצב את העסק וגם לעשות ההשקעות בהסתכלות קדימה רבת שנים. ואנחנו רואים פה את הדוגמאות בצד ימין למעלה, הרחבת המפעל בווירג'יניה. אז הבדיחה הפנימית אצלנו שאנחנו רואים המפעל הישן והמפעל החדש, אבל הפער בין הישן החדש הוא 4 שנים. השקענו עם השותפים שלנו פפסי כ-$80 מיליון השקעה ראשונית, ולאחר כ-4 שנים שראינו שאנחנו ממשיכים בחדירה לבתי האב, בצמיחה במכירות, עשינו השקעה נוספת של כ-$80 מיליון נוספים, ואתם יכולים לראות פה את המפעל הכפול באותו צילום אווירי, ועוד מרכז R&D שגם בו השקענו מעבר לכסף כמובן באנשים מהאקדמיה, בטכנולוגי מזון, לבוא ולתת את החדשנות הנדרשת להמשך המסע שלנו בצפון אמריקה תחת צברה. מצד שמאל אנחנו יכולים לראות את שואה, אחד ממרכזי ההפצה המתקדמים ביותר בעולם, ופה אתם, אני אומר באופן רשמי, אתם מוזמנים, אנחנו נארגן סיור וביקור, כי גם כיף לראות את מה שיש שם, ובטח לכם כמי שמנתח את העסק שלנו, אנחנו עשינו קפיצת מדרגה מאוד מאוד משמעותית, ולא רק במרכז ההפצה שאתם רואים פה בצילום, אלא בכל שרשרת ההספקה בשטראוס ישראל, ולאחר מכן אם תרצו נפרט יותר בעזרת ציון בלס, מנכ"ל ישראל שנמצא איתנו פה. אז ציון והצוות עשו מעבר והשקעה והגדולות ביותר בהיסטוריה של הקבוצה פה 80 שנה, מעל $100 מיליון השקעה, כשאנחנו מקבלים פה 3 יתרונות מרכזיים. אחד, בפעם הראשונה, מרכז הפצה גם של מצונן וגם של יבש, וזה בסטנק הפנימי שלנו, מוצרי שטראוס עם 4 מעלות, מוצרי ליט עם 18 מעלות, שאפשר לאחסן ביחד, לספק ביחד ולהפיץ ביחד. זו פריצה דרך משמעותית שאוכל לא קיימת בארץ ומעטות בעולם. 2, זה time to market. אם אנחנו היינו צריכים להתאים יומיים, 3 להספקת סחורה בין הזמנה לבין הספקה, היום אנחנו יכולים להזמין היום ולספק מחר באותו מרכז הפצה. והדבר השלישי, בגין פתיחה פתיחת שואה, סגרנו שלושה מרכזי הפצה. בשנה החולפת, ועוד מעט גם שחר יפרט את זה, לא ראינו את החסכונות, נהפוך הוא, הפעלנו את כל ארבעת המרכזים ביחד, כל הרילוקיישן, במרכאות של 800 אנשים שהעברנו לשואה, שזה גם לא היה פשוט, בוצע בשנה שעברה, ולקראת סוף רבעון 4, תחילת רבעון 1, אבל שואה בהיבט הזה מאחורינו, וחשוב לנו להגיד את זה בקול רם. בצד שמאל למטה אנחנו רואים את רס, מכונת המשקאות שלנו בברזיל, אנחנו התחלנו את ההשקה לפני שנתיים וחצי, ב-13 לנובמבר, זוכר התאריך כזה יום הולדת של אשתי, אז אני צוחק את הלילה שאני זוכר בגלל ההשקה של טרס, אבל זה לא נכון. אנחנו כבר במאות אלפי מכונות פועלות, מוכרות בשוק הברזילאי, וחשוב לזכור שבברזיל השוק המסורתי מאוד מאוד מפותח, זה מדינת הקפה מספר 2 בעולם אחרי ארצות הברית, אחרי הצריכה, אבל שוק המכונות הוא די בתולי, ואנחנו נכנסנו בזמן הנכון עם השקעה מאוד מאוד גדולה, אז פה הפרויקט עוד לפנינו, אבל ההשקעות המסיביות, אני מקווה שמאחורינו, ועכשיו מתחילים ליהנות מההשקה ומהחדירה לשוק הברזילאי, אבל אני יכול להבטיח לכם שזה ילווה אותנו בכל הסקירות הבאות, כי אנחנו, כמו שאמרתי, בתחילת הדרך. ואזור נוסף שסיפרנו לכם אותו שיצא לפני 4 שנים, הקמנו גוף שנקרא אלפא שראוס. עשינו הרבה מאוד ניתוחים והבנו שבמסגרת התחרות אמרנו את זה בכל רם, מול פרייבט לייבל, יבוא, מתחרים, תחרות מכל הכיוונים, אנחנו מחויבים להביא פריצות דרך טכנולוגיות בפוטק. הקמנו את המחלקה, את האגף הזה פה אצלנו בבניין, ברמת הקבוצה אגב, לא ברמת החברות, כמובן בעבודה מול החברות ועם החברות, אבל זה ברמה של קבוצת שטראוס על כל העולם, כולל ישראל. גייסנו אנשי אקדמיה שיובילו את המערך הזה, ואני יכול להגיד לכם ש... כתוצאה מיזמות ורעיונות שאנחנו כבר היום רואים תוצאות שלה ולקח לנו את השנתיים שלוש, אנחנו כבר, כמו שאני אוהב להגיד, סופרים את הכסף ואת המחירות פרויקטים שיצאו מאלפא שראוס, אנחנו גם לקחנו את החממה העסקית, את הזכיל במכרז של החממה העסקית שאנחנו קוראים לה The Kitchen שנמצאת באשדוד ולא בכדי, בחרנו אותה בשיתוף פעולה גם עם העירייה וגם עם המדען הראשי, וגם שם מתחילים לעלות רעיונות מטורפים, נשמח לשתף אתכם בהמשך הדרך, אבל אין סיבה שהסטארט-אפ ניישן, כמו שמותג ונקרא כבר בלא מעט ספרים ובהרבה סרטונים בעולם, עם הרבה סטארט-אפים, לא יהיה גם בענף המזון. אין שום סיבה שאנחנו בענף המזון לא נחבור לממציאים, לאנשים החכמים, גם באקדמיה וגם במקומות אחרים, ניתן את הפסיליטי שלנו, את המפעלים, את היכולות שלנו, ואני יכול להגיד לכם שהמרצים שמגיעים פה אלינו, אנחנו פותחים את המשרדים, את הדלתות, את המפעלים, את הקווים לניסיונות, לא בתיאוריה אלא בפרקטיקה, מאוד מאוד עוזר לאותה חבורה מושרת, ואנחנו ביחד, אני מקווה ומאמין שמזיזים קדימה את היכולות של מדינת ישראל ושל שטראוס בפרט בעולם של הפודטק.
עד שהסרטון יעלה, אני רק רוצה להזכיר או להדגיש, בהמשך לדברים של גדי, שבתחילת אפריל אנחנו מארגנים סיור לשואה, ואנחנו נוציא על כך הזמנה מסודרת.
Thank you.
כן, עידן חדש מבחינתנו, אגב, באמירה הפנימית שלה אנחנו רואים שזה היה הנדבך האחרון בהשלמת איזוק שטראוס עילית שלקח לדוד 10 שנים, ופה כבר התחלנו את מערכות הלוגיסטיקה ושרשראות ההספקה, מחשוב וכו', אז זאת אבן דרך משמעותית, ולא פעם פרויקט שציון הצוות שלו יכולים להיות גאים על כך, על מהלך לא פשוט, ואני יכול להגיד לכם, לא איבדנו יום מחירה אחד, הספקה אחת, המעבר הזה עבר למזלנו בעזרת האנשים בצורה חלקה יחסית, וזה לא טריוויאלי. אני מתקדם ברשותכם, לא נעבור כמובן כל המספרים, אבל אני יכול להגיד לכם שהתוצאות שאתם רואים היום ברמה שנתית, למרות רוח נגדי של שערי חליפי, שכמובן נפרט עליה בהמשך, הגענו אליה דרך התייעלויות ושיפור הפרודוקטיביות שלנו מקצה לקצה. אנחנו מדברים על מספרים של עשרות מיליוני שקלים שפשוט פירקנו את ה-PNL של הקבוצה והחברות לגורמי גורמים ולא התביישנו, ואנחנו תמיד נותנים את הדוגמאות ממהלכים אסטרטגיים ששינו את שרשרת ההספקה, ממערכות של פלנינג שהורידו את ההחזרות, את הפחת ואת הנפל והביאו למדויקות מול המדפים, והמשך להדפיס במדפסות משני צידי הדף, גם את זה לא התביישנו לשים יד, ותתפלו כמה עשרות אלפי שקלים שמחליטים להדפיס משני הכיוונים ולהדפיס בפחות צבע. אבל אנחנו גאים על כך ונותנים את הדוגמאות האלה שהן אולי יותר משעממות, אבל שעושים אגרגציה של כל המספרים ביחד מגיעים לעשרות מיליונים, וזה היה גם משהו אינסופי. כל חברה תמיד יכולה להמשיך להיות יותר פרודוקטיבית, להמשיך להתייעל, להשקיע באנשים, להשקיע במותגים, זה לא בסתירה, נהפוך הוא, זה הולך ביחד. ופה פשוט, אם תרצו יותר בהעמקה, ולא דווקא במפגש הזה, אנחנו נשמח לשתף אתכם במהלכים נוספים שעשינו. את שם כבר היינו, נכון? בסדר, טליה? תוצאות עוד שנייה, שחר ייכנס. כמה מילים ברמת חברה, כי אני גם ככה יותר מדי זמן לדבר. אז באמת, ממעוף הציפור, סיכום ריבון. אז אנחנו יכולים לראות שטראוס ישראל, 3% צמיחה, זה כבר לא היה לנו מספר רבעונים. אתם רואים סורנקס, אתם רואים את הנתונים, רואים מתחרים, אנחנו ברבעון 3% צמיחה, ומה שאנחנו עוד יותר שמחים מעבר לצמיחה שהיא לא טריוויאלית בענף המזון בארץ, זה שהורדנו בכ-3% את מחירי המוצרים, או פעם של כל הסל הכולל, כמובן במקומות מסוימים, ולכן כשאנחנו מסתכלים בצמיחה שהיא יותר ריאלית, במרכאות אני אומר כי זה לא מדע אמפירי, אנחנו כ-6% צמיחה. אז גם הורדנו מחירים, גם התייעלנו, גם הגענו מרקט שייר וגם צמחנו בכ-6% בכמות. וזה רבעון שלא היה לנו רבעון כזה ברבעונים הקודמים, אז כמו שהסברנו למה לא, עכשיו אנחנו צריכים להגיד למה כן, ואני מקווה מאוד שהרבעון הזה גם מסתכל טיפה קדימה, אחרי שסיימנו כמה מהלכים מאוד משמעותיים, וכולל מקומות כמו קריסת רשת מגה שגזלה מאיתנו הרבה זמן, גם כסף וגם תהליכים, לצערנו הרב אנחנו רואים את זה, ובתוך כל המכלול של ישראל, ישראל את 2015 צלחה בצורה טובה יחסית כשאנחנו מסתכלים על כל המכלול. שטראוס קפה, אז ודאי שזאת הייתה השנה של שערי החליפין, אנחנו לא זוכרים בהיסטוריה השפעה כזאת גדולה בדיוולואציה של כ-70% ותלוי באיזה יום מסתכלים של הריאל מול השקל, בערך אותם מספרים של הרובל ברוסיה, ולא רחוק מכך הגריבנה באוקראינה, ובמכלול אנחנו בדיסוננס מאוד גדול בתוצאות לוקליות, במטבעות לוקליים, תוצאות יוצאות מן הכלל, ובית ארגון משכלים כחברה ישראלית, שבסוף זה מה שקובע, אנחנו רואים את זה בכל רע. אנחנו נמצאים בירידה במחירות וברווח ברמה שנתית, למרות שהרבעון הרביעי היה שינוי כיוון, גם בטופ ליין וגם בבוטום ליין, כתוצאה מהרבה מאוד מהלכים שעשינו, שאגב, ברזיל, בהמשך אתם תראו, שנה יוצאת מן הכלל, כן, במטבעות לוקליים, אבל הגברת המובילות שלנו עם כ-23% נתח שוק, פתיחת פער של יותר מ-6% מלאים מול מספר 2, ומספר 2 זה JDE, חברת הקפה שכנראה הולכת להיות הגדולה בעולם, יותר מנס לקפה עם נספרסו. JDE, קייסטאדי מעניין, גם אותו נשמח לשתף את מי שהתעניין. אז המתחרים קשים בברזיל, אין ספק, ובתוך הפעילות הזאת היא אנחנו תוצאות טובות מאוד. מסתכלים על סברה, אז כולנו יודעים ומכירים את הריקול שהיה ברבעון 2. הייתה תקלה, תקלת איכות, הצלנו ריקול, זה עלה לנו בהרבה מאוד נקודות מרקט שלנו, אני יכול להגיד לכם בשבועיים ימים מיום האיסוף של המוצרים מהשטח, ירדנו מ-62% מרקט שייר לפחות מ-50, 48-49%, ואז קיבלנו החלטה שאנחנו פותחים את כל תוכניות העבודה, את כל התקציב, משקיעים מאמץ שיווקי כדי לעורר את הפעילות, והבשורה הטובה, ואנחנו יכולים לראות את זה גם ברבעון 3 וגם ב-4, חזרנו למרקט שייר מעל 60%, זאת הייתה המשימה הראשונה שלנו. הכנסנו פנימה גם החזרים של הביטוח שסייעו לנו לצמצם את התעריף ברווח שמן הסתם היו לפני שקיבלנו את הביטוח, עוד אנחנו בתהליך להמשיך לקבל עוד החזרי ביטוח, על מה שיותר מעניין מעבר לביטוח שהוא חד פעמי זה שאנחנו חוזרים למסלול, ומצד שני כן אנחנו, חשוב לנו לציין שאנחנו רואים העתה בשוק של הממרחים המתבלים המצוננים בצפון אמריקה, ואנחנו לוקחים אחריות בתור מובילי הקטגוריה מעל 60%, כל הפעולות שלנו זה להחזיר את המומנטום ואת הצמיחה הדו-ספרתית שהתרגלנו אליה בעשר שנים האחרונות שאנחנו נמצאים בקטגוריה הזאת בארצות הברית. ואחרונה חביבה, המגזר האחר, חברת המים שהיא הפרטו של המגזר, זה המים, מקס ברנר ומטה הקבוצה, שטראוס מים, שאנחנו לא מדווחים את התוצאות בפירוט שלה, אני יכול להגיד לכם, סיימה שנה טובה מאוד, סיימנו ריאורגניזציה משותף שלנו באייר, שינינו את ההסכם, ירדנו מ-50% ל-34%, אבל הכנסנו לתוך השותפות את כל קטגוריות הדיור מים של השותף שלנו מהייר, וגם שילמנו על כך כ-30 מיליון ש"ח עבור שינוי המודל העסקי. אז גם הפעולות שם וגם שנה טובה מאוד לשטראוס מים ישראל, גם במכירות וגם ברווח, נותנים לנו שנה כוללת לשטראוס מים טובה מאוד, ואנחנו עם הפנים קדימה כמובן בהמשך המסע של החברה הכי צעירה בפורטפוליו שלנו בת 8.5 שנים, זה יוצא לנו עכשיו צעירה, אז הדרך של שטראוס מים עוד לפנינו. אז זהו, אני עוצר פה ושחר בוא בבקשה נמשיך ואנחנו נרוץ קדימה כדי להשאיר לכם גם כן מספיק זמן לשאלות. בבקשה.
למי שטהה בדני זה בשכונת התקווה, מרכז קהילתי, רואים אותו שנוסעים באיילון, המגרש של בני יהודה הישן, לפני שעשו עליהם לשחק בו והעבירו אותם לבלומפילד, זה עדיין מגרש האימונים, המרכז הקהילתי הכי גדול במדינה, ובטח שיש בו את הכי הרבה גם פעילים, מהגיל הרך עד הגיל, לא יודע מה הוא קשה?
לא, שאוכלים.
שאוכלים, כן.
אני מצדד, שאוכל.
זה רק כדי להשלים את מה שאופרה דיברה עליו. אז אנחנו נתחיל באמת ברבעון הרביעי, וגדי נגע בנקודות. אז אין ספק שהוא קודם כל מאופיין בהשפעת המטבעות על התוצאות. שניים, אם מסתכלים בדברים הגדולים, החברות הקטנות שלנו במרכאות כפולות עשו מספיק טוב כדי לפצות על ההשפעה הזאת של המטבעות. אני מדבר על הצד של הרווח, ולכן בסופו של דבר אנחנו מסיימים את הרבעון בגידול ברווח התפעולי. בגדול התופעות הגדולות, אז כמו שאמרנו, יש השפעה של כמעט רבע מיליארד שקל השפעה על המחירות שלנו רק בתרגום. אם לוקחים את המחירות של הרבעון שעבר ומתרגמים אותו לפי המחירות של לפי השערים של הרבעון הזה, כמובן שבלי ההשפעה הזאת התוצאה כאן הייתה חיובית, אבל אין ספק, השחיקה הזאת במונחים שקליים היא שחיקה אמיתית, כשמתרגמים את התוצאות של הפעילות ומביאים אותה למטבע הדיווח. אז כמו שאנחנו רואים, זה מרבית ההשפעה, שמסתכלים באמת מאיפה זה מגיע. אז מי שבאמת הכי חשוף לנושא של המטבעות, חברת הקפה בעיקר בברזיל וברוסיה, אם אנחנו מדברים על ריאל שעבר מאזור ה-2.5-2.80 לדולר ל-4, 4 ומשהו, אם אנחנו מדברים על הרובל מאזור ה-25-28 25-28 רובל לדולר, בכל זאת מעל 80, אבל נניח ברוב הרבעון מעל 65, תלחץ בכפתור בצד שמאל שלך אם אתה רוצה לצאת, ובסופו של דבר לירידה של 15% נומינלית, אבל כשהם מסתכלים לא השפעת המטבעות, כמעט ב-10% גידול, אז מן הסתם כאן רוב ההשפעה. בשאר היחידות אתם רואים שההשפעה יותר נמוכה, גם המגזרים יותר קטנים. בנוסף לזה, במגזר האחר צריך לציין, למרות שגבי אמר שהמשטר הסמיים הם עיקר המגזר הזה, צריך לזכור שהפסקנו לאחד את הפעילות בסין בדוחות הניהולים, דרך אגב בחשבונאים אין לזה השפעה anyway, גם היה קודם 50%, וגם כתוצאה מזה שכמו שקראתי בפירוט של העסקה שעשינו, נתנו לייסנס ל-JV לייצר מכונות, לא את המסננים, אבל מכונות לשוק הסיני, אז אנחנו גם מוכרים פחות מכונות משטראוס מים ל-JV, ואז כמובן כשאתה לא מאחד את ה-JV, ההשפעה היא יותר מהותית, אז חלק ניכר מהסיבה פה, פחות מהסיבות העסקיות. אם אנחנו עושים את הברית של המחירות, אז כמו שאתם רואים, גידול, דיברנו קודם על הגידול בישראל, גידול משמעותי, וכאן זה כולל השפעות, חוק המזון, כל אחרי הכל, עדיין גידול משמעותי, וכמובן מה שמוריד בסופו של המחירות זה הנושא של של המטבעות. בחלוקה אחרת, אותו ברית של מחירות רק בהתאם למגזרים, אז כמובן שיש השפעות מקזזות בנושא של המטבעות, למשל בברזיל, שהמטבע נחלש, פעילות הייצוא הופכת להיות יותר רווחית וגדלה, אז יש גם את הקופי לפני הגרין קופי וגם אחר כך את הנושא של הייצוא. דיברנו קודם על הגידול בשטראוס ישראל ואחר כך את ההפחתה של חוק המזון, שכמובן כמו שאתם יודעים לא משפיע בכלל על ה-EBIT, רק איפה רושמים את זה, אם בהוצאות מחירה או במחירות, אז כאן אנחנו פותחים את זה, ובסופו של דבר ההשפעה של המטבעות, בעיקר בברזיל וברוסיה. כל זה מביא בסופו של דבר לקיטון אבסולוטי ברווח הגולמי שלנו, למרות השיפור ברווחיות, ותזכרו לשפר רווחיות בעולם, שהסחורות נסחרות במטבעות קשים והמחירות נעשות במטבעות של מדינות מתפתחות, זה לא פשוט. אז כשגדי קודם דיבר על התייעלויות וצעדים, כן, בסופו של דבר הרווחיות עולה למרות שהרווח יורד, וברור, כן, מאיפה זה מגיע, בדיוק מאותם מקומות שדיברנו קודם על הנושא של של המחירות. אתם רואים שבסבר למרות הקיטון במחירות אנחנו מצליחים לשמור על הרווח, זאת אומרת כל הצעדים האלה שהשקענו ושקענו הרבה במרקטינג, גם ברבעון שעבר וגם ברבעון הזה, כדי לבנות בחזרה את המרקט שייר שלנו ואת השוק, תזכרו אנחנו למעלה מ-60% מרקט שייר, זאת אומרת אנחנו זה השוק. דיברנו פעם בעבר על המתחרים, תמיד אתם שואלים אותי מה עושים המתחרים, אני אומר לכם תסתכלו במונחים המונחים שלהם הם לא מאבדים מחירות, הם מאבדים מרקט שייר, ולכן זה לפעמים פחות כואב את כל הגידול עד עכשיו. אולי אני אגיד כדי לדייק את מרבית הגידול בשוק אנחנו לקחנו, ולכן כשאנחנו יורדים זה משפיע גם על הקטגוריה, אבל אתם רואים שלמרות הפעילות הענפה הזאת אנחנו מצליחים לשמור על הרווח, ובסופו של דבר, בהרבה צעדי התייעלות, מצליחים להעלות את הרווח התפעולי וגם את הרווחיות התפעולית בצורה ניכרת. וכאן ראוי לציין שגם זאת הייתה תוצאה קצת חריגה כלפי מטה, תראו, זה הריבון שבו הרובל התמוטט, יום שישי השחור, רובל ב-80, אז גם יש פה קצת משמעות למספרי השוואה, אבל גם כשמסתכלים במונחים רב שנתיים, למרות כל ההשפעות האלה אנחנו מצליחים לשפר את הרווח הטיפולי, ולא פחות חשוב מזה את הרווחיות הטיפולית. חלק נכבד מגיע מהקפה, שוב פעם, חלק צריך להשוות את זה גם לרבעון שעבר, וחלק לא פחות חשוב מגיע מהחברות היותר קטנות. ובסופו של דבר, כשאנחנו מסתכלים ברווח באיביט, אנחנו רואים, לא שאנחנו לא סובלים מהאפקט הזה של התרגום, זה פשוט ההבדל של התרגום של ה-143 של השנה שעברה למונחים של היום, אנחנו מצליחים לפצות גם אותו ולהגדיל את, להגדיל את הרווח, דבר שכמובן עובר לאיבידה, ואם קודם גדי דיבר על ההשקעות המסיביות, לכל מי שאנחנו חוזרים את הירידה כדי להקל עליכם בבנייה של המודלים, תזכרו שכל ההשקעות האלה, לדוגמה בשוהם, חוסכים לנו going forward תזרים, זאת אומרת את ההשקעה בשוהם כבר עשינו, היא נכללת בדוחות, אם אנחנו מסתכלים קדימה זה מחליף הוצאות שכירות של שלושה מרכזים לוגיסטיים, וכמובן כשמדברים במונחים של ירידה זה יתחיל להגיע going forward, וגם עם התזרים החל מהשנה הבאה שסגרנו את המרכזים. כשמסתכלים על כמה מהחברות, על כמה מהדברים היותר מעניינים שקרו ברבעון, אתם רואים את הגידול בסברה, וכאן זה סברה ללא אובלה, בתוך הדוחות שלנו אתם מקבלים גם כל המגזר לך וגם את הפיצול, למרות הירידה הזאת במחירות, גידול מאוד משמעותי, חלקו באמת החזר של הרבעון השלישי, כמו שגדי אמר, קיבלנו חלק מהחזרי הביטוח ברבעון הזה, אבל חלקו שורה של צעדים שנקטנו כדי בעצם לפנות לנו, אם תרצו, משאבים, כדי שנוכל לחזור ולהשקיע אותם בגידול השוק ובגידול שלנו בקטגוריות, אז התאוששות יפה של סברה. אם אנחנו מדברים על ברזיל במונחים מקומיים, זה לא קלקנס, יש לכם את הדוחות שפרסקו אסוס מצורפים לחבילת הדיווח שלנו. אז כמובן שגידול יפה מאוד במונחים מקומיים של למעלה מ-15%, ואם אתם עוקבים אחרי ברזיל, ומן הסתם אנחנו פועלים בתוך כלכלה מקומית, אז לכל מי שמסתכל על דיווחים שאולי הם פחות מעודדים על הכלכלה הברזילאית, אנחנו עדיין עושים מצוין בשוק הברזילאי במונחים מקומיים. אתם גם רואים את השיפור ברווח. חלקו מגיע מקיתון בהפסד במיזם של הסינגל פורשן של הקפסולות בברזיל. חלקו גם מגיע, כמו שאמרתי, מפעילות הייצוא שהופכת להיות יותר רווחית, ובסופו של דבר גידול ניכר ברווח במטבע מקומי של הפעילות בברזיל. בסך הכל אנחנו מגיעים עם רווח נקי שהוא יותר נמוך מהרבעון שעבר, בעיקר משני מקומות. אחד, בשנה שעברה היו הכנסות מימון ניכרות, שוב פעם בהגנה הזאת על המטבעות, כשנקודת השבר הייתה לקראת סוף הרבעון הרביעי, זאת אומרת יש פחות הכנסות מימון בצד הזה. וגם מכיוון שהאיביט עלה, גם הוצאות המס לנו טיפה יותר גבוהות, ובסופו של דבר עם פחות או יותר אותה רווחיות נקייה, עם רווח טיפה יותר נמוך. אם אנחנו מסתכלים על הגירינג ריישו שלנו וגם על הסך הכל של המנוף, אתם רואים שאנחנו מורידים טיפה את המנוף, כמו שאמרתי, אמירה שהיא נכונה ואמרנו אותה כאן, אנחנו נשאר בגבולות האלה של המינוף, לכל משפנה אליי בהקדמה לכנס הזה, לא, אנחנו כנראה לא נהיה בשוק הציבורי של הגיוס בטווח הקרוב, אנחנו נסתכל על המאזן שלנו, אנחנו מייעלים את מבנה המאזן, נקטין גם הוצאות מימון בחלוקה הזאת שבין החוב ברוטו שלנו והחוב נטו שלנו, נשמור פחות או יותר על אותו חוב נטו, אבל נגדיל את החוב, סליחה, נקטין את החוב ברוטו. בסך הכל את הדוח המלא יש לכם, אני אעבור עליו, אם מסתכלים במונחים שנתיים דרך אגב, ואני אעבור על זה עכשיו מהר, התמונה היא מאוד מאוד דומה, בהבדל אחד שהשיפור בחברות הקטנות היה יותר קטן יחסית לכלל החברה ולא הצליח לפצות. לכן תכף תראו את אותם טרנדים, נקרא לזה גם במחירות, גם ברווח הגולמי, תראו שהפגיעה באיביט הייתה יותר נמוכה, אבל לא מספיק כדי להעביר אותנו, הרבעון הרביעי לא הספיק כדי להעביר אותנו לגידול ברווח התפעולי, ומעבר לזה רוב הטרנדים שדיברתי עליהם נשמרים, כמובן פגיעה כתוצאה מהמשבעות מינוס 10% בקפה לעומת כמעט פלוס 9% כשמנדרלים מטבעות. קיטון בבחירות של שטראוס ישראל, חציין פחות או יותר מגיע מחוק המזון וחלקה מהשוק שכלל גם הורדות מחירים. סברה, גידול של 10% במונחים שנתיים למרות הרבעון השלישי, למרות הרבעון האחרון. והטרנדים במים, דיברנו עליהם, אותם גורמים. גם כאן צריך להבין את גודל האפקט הזה, וצריך, מישהו מכם שמתח את הדוחות, צריך לעקוב גם קדימה. כרגע אנחנו לפחות רואים מגמת שיפור, אבל במטבעות יכולים להסתכל לבד, אבל זה, אנחנו בטח לא שולטים בזה ובטח ניתן תחזיות לגבי הנושא הזה. ולכן כמו שאמרתי, ירידה קצת יותר או קצת פחות דרמטית בגרוס מרג'ין וקיטון ברמות הרווחיות. שוב פעם מגיע מאותם מקומות פגיעה קשה בקפה, שוב פעם חלק נכבד בזה זה פשוט הטרנסליישן, ולכן כשמנטרלים את זה אתם רואים אפילו גידולים ברווח וברווחיות, קצת בגלל חוק המזון, ובסופו של דבר, כמו שאמרתי, עם קיטון ברווח התפעולי. כשמסתכלים על אותם חברות, אני אראה גם את ברזיל ואת סברה במונחים שנתיים, אז כמו שאמרתי במונחים שנתיים, סברה גדלה כמעט 10% וגם מגדילה את הרווח, כמו שאמרתי, למרות כל האירועים שהיו לנו השנה, וגם בברזיל שיפורים עיקריים גם ברווח גם במחירות, ותזכרו זה אותה ברזיל שאנחנו משקיעים בה הרבה מאוד בעולם של הסינגל פורשן, וזה מן הסתם דברים שיניבו פירות בעתיד. לגבי הרווח הנקי, אותה תופעה, ירידה ברווח באיבי הגיעה לקיטון ברווח הנקי, ומן הסתם ראיתם אותו על פני השלושה רבעונים הקודמים. כאן, שוב פעם, כשיורד האיבי, אז נהנים קצת מההגנה של המס, ובסך הכל גם המינוריטי משתתף איתנו, אבל הנושא הזה של הקטנת ההכנסות או רווחים שלנו בהכנסות במימון בשנה שעברה והירידה באיביט מביאים לקיטון ברווח הנקי. אז ניסיתי לעבור על השנתי יותר מהר, כי באמת הדברים היותר חדשים מן הסתם קרו ברבעון האחרון, ואנחנו נשמח לענות על שאלות. רגע, רגע, יוסי, רגע, סבלנות. לא, ראיתי שחייכת הכל הזה, אז אני כבר מדבר על זה שבישלת את השאלה בראש, אז אני, רגע, עוד שנייה, רגע לפני זה, טליה, רגע לפני שאנחנו גם נפרדים מטליה, אז באמת, באמת, תודה על שלוש ארבע שנים האחרונות, שלושה שנתיים וארבע שנים פה. אני חושב שאתם כולכם גם בפידבקים שנתתם לנו פרגנתם, ואני מקווה מאוד שהצלחנו לשפר את רמת השקיפות שלנו ואת המידע שאנחנו מעבירים, וכשאני אומר אנחנו זה חלק, בוא נגיד, נכבד אם לא הכל, מגיע לטליה, אז באמת תודה רבה.
איך נפרדים? ממש לפני ארבע שנים עמדתי כאן, בפעם הראשונה, הצטרפתי במרץ 2012, שלושה ימים לפני פרסום הדוחות הכספיים ב-2011, ואני מבוצעה מה קורה. מאז עוד ארבע שנים, אני חייבת להגיד שהיו כאן ארבע שנים מדהימות, מהנות, מלמדות, גם ברמה המקצועית, גם ברמה האישית. אני מייחסת את ההנאה הזאת, קודם כל הנאה מהתפקיד, לשני מקומות. קודם כל בעיניי זו פריבילגיה אמיתית לעבוד בקבוצת שטראוס. אתם מכירים את עמדתי המאוד חיובית כלפי הקבוצה כהשקעה, אבל כמנהלת בקבוצה אני יכולה להגיד לכם שזה פשוט נעים לעבוד בשטראוס, וזה מגיע לאנשים, אנשים, יש כאן שילוב מיוחד מאוד של אנשים שהם גם מקצוענים מהשורה הראשונה, וגם משהו שפשוט כיף לעבוד איתם, פשוט נחמדים, נעים, פשוט נעים לעבוד. החלק השני של ההנאה מהתפקיד זה מגיע, וכן, מאוד מאוד נהניתי לעבוד איתכם, לשמוע את השאלות שלכם, להקשיב לזוויות, הפרספקטיבות, לביקורת, לשינויות, ולשקף אותם ככל שאפשר היה להנהלה. אני מקווה מאוד שנמשיך לשמור על קשר. אני רוצה גם להודות לגלבר כהנה, לסיגה אלה ולמענו, אני לא יכולה להגיע, אבל זה מינים אישיים חשובים, וגם ל-CCG, קן גרין, נמצא כאן גם לאהוד ולגבריאל, שליוו אותי ככה לכל אורך ארבעת השנים האלה, באדיבות, מקצועיות, סבלנות, אין קץ, באמת תודה רבה. ולאחל לכולם המון המון הצלחה, ומבלי להגיד כאן איזושהי הבעת על שווי המניה של שטראוס, אני ככה בתור איחול אומרת, מקווה שנגיע ל-100 שקל למניה ואפילו נחצה את הרף הזה במהרה ובאמרה. תודה רבה.
הפעילות שלנו ברוסיה התחילה באוקראינה, וגם נכון לעכשיו, למרות שאנחנו לא מתפסלים, אני ניזהר פשוט מדבר על מספרים, כי אנחנו לא מתפסלים את הפעילות התת מגזר שנקרא ברית המועצות לשעבר לשניים, אז עדיין אוקראינה היא מקום חשוב בשבילנו בסך הפעילות במדינות ברית המועצות לשעבר, ועם כל הקושיים אנחנו מרוויחים באוקראינה. אז בשאלתך מה אנחנו מחפשים שם, אז קודם כל אנחנו מחפשים להמשיך להגדיל את הפעילות שלנו בקפה ולהרוויח, ואנחנו מרוויחים באוקראינה ואנחנו גם גדלים באוקראינה, אז זה ככה לתמצת.
אבל תשומת לב הניהולית, אני לא יודע, אני רוצה להגיד לך, באותו יום שאתה תודיע שאתה יצאת מאוקראינה, אני מבין שזה לא יקרה, אבל נניח, היפותטית, ערך המניה של שטראוס יעלה יותר מה-NPV של כל העסק.
יעלה יותר מה-NPV של טליה?
יותר
מה-NPV. אחד, תראה, את הנושא הזה למה אנחנו פעילים בקטגוריות המסוימות שאנחנו פעילים בהן ולמה בקטגוריות. אחד, אני מקבל את הפידבק, שומע אותו, וזה לא, אתה יודע, אני לא מתווכח, זה פידבק, וזה מה שאתה חושב, ויכול להיות, אולי, אני, אתה יודע מה, אני אקח את זה שאולי עוד אנשים חושבים. בסך הכל אנחנו נאמנים לאסטרטגיה שלנו, שהיא די ברורה, ומאידך, אנחנו, כל החלטות שלנו בסוף הן כלכליות, ובמקומות שאנחנו חושבים שאנחנו יכולים לגדול ולהרוויח יותר, אנחנו משקיעים ונמשיך להשקיע, ובמקומות שאנחנו חושבים שכרגע זה לא המקום הנכון להשקיע, אנחנו משקיעים פחות, ואתם יכולים לראות גם איפה אנחנו עושים השקעות ואיפה אנחנו שמים את תשומת לב שלנו, ואני מקווה שבסופו של דבר נוכיח לכם שאנחנו עושים את הדברים נכון.
כן, זהו. עוד שאלות? אה, ברור. רק ברצינות. כחות השני, ראינו שבדרות,
תציגו את עצמכם.
שלמה מאיר, מ-TVM בהשקעות. כחות השני, ראינו בדוחות שלכם את ההשפעות של המטבעות במדינות המתפתחות. מה אתם יכולים לעשות, מה אתם חושבים שאתם יכולים לעשות כדי לא להיפגע מזה בעתיד? שאלה שנייה, איפה אתם רואים את מנוע הצמיחה העיקרית שלכם בשנה?
אני על המטבעות, אני חושב להגיע לי את השנה הצמיחה. אז קודם כל לגבי מטבעות, ברשותה אני אחרי גם את השאלה לסחורות, כי במקרה עכשיו זה מטבעות, וההתנהלות של הסחורות היא די דומה, לפעמים פה רלטיבית הפוכה. כמה דברים, קודם כל בטווחים הקצרים, אמרנו זה גם מתואר בדוחות הכספיים שלנו מדיניות ההגנה, זאת אומרת, נקרא לזה קו ההגנה הראשון הוא קודם כל פעילות הדג' גם במטבעות וגם בסחורות, פעילות שנותנת לעסקים בכל אחת מהגיאוגרפיות או בכל אחת מהעסקים, אנחנו מדברים על סחורות, את השירות, את הזמן להתאים את עצמו לשינוי. בשלב הבא, בכל אחד מהשווקים, בסופו של דבר, אנחנו עובדים בשווקים תחרותיים, וכל השחקנים שעובדים בשוק נתונים בדיוק לאותם השפעות, זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים רגע לעולם הקפה, גם נסטלה ו-JDE, קראפט, מונדולז, כל אחד שיקרא אליהם, שנוח לו בן שהוא זוכר, חשופים בדיוק לאותם השפעות ומתמודדים, ובסופו של דבר, יש התאמות של מחירים במטבעות המקומיים, כן, ואמרנו את זה כאן כמה פעמים, זה לפעמים עובד בפיגור של רבעון או שניים, זה נכון דרך אגב גם שמתאפל את המגמה, ולכן כן, כשהסחורות או המטבעות עובדים לטובתנו, אז אתם תראו את המרג'ינים גדלים, בתקופה שהם משתנים, בזמנים שזה עובר לכיוון ההפוך, תראו את המרג'ינים נסגרים, אבל לכן בעולם הזה חשוב להסתכל מעבר לסייקל הקצר ולנסות לנתח אותנו על סייקלים יותר ארוכים שכן, שממצאים את העולם הזה גם של סחורות וגם מטבעות. בסופו של דבר זה המרקט שיש שאנחנו מוכרים במדינות, הטון, הכמויות שאנחנו מוכרים והדברים הנכונים או הלא נכונים שאנחנו עושים בזירה התחרותית, וכשאנחנו ככל שנצליח בזירה התחרותית בסופו של דבר גם המטבעות וגם הסחורות בסייקלים שלהם פעם הם עולים ופעם הם יורדים ואנחנו מקימים את הפעילות שלנו. זה התשובה, אנחנו לא יכולים כמובן לא לשנות לא את המטבעות ולא את
הסחורות. לגבי השאלה השנייה, מנוע הצמיחה, אז אני אתחיל במקום שאנחנו לא מגדירים אותו כמנוע הצמיחה, אבל הוא גם צומח וצריך לצמוח, שטראוס ישראל. כמו שאנחנו יודעים, הריבוי הטבעי נטו במדינת ישראל של האוכלוסייה הוא כ-2% בממוצע רב שנתי. זה לא לוקח בחשבון עליות של עולים שלא צפויות כרגע לידיעתנו. ולכן מול ה-2% צמיחה של האוכלוסייה, הציפייה, התוכניות, האסטרטגיה שלנו היא לצמוח כ-3%. אנחנו שמים את זה ואומרים את זה בכל רב, אז נכון שזה חד ספרתי יחסית נמוך, ואנחנו מדברים על מחצית מהפורטפוליו שלנו, ולכן גם את ישראל אנחנו סופרים ומצפים לראות שיפור בטופליין. וכמובן אם אנחנו גולשים בחוץ לארץ, אז שם הפוטנציאל שלנו הרבה יותר גדול ומשמעותי. שתי חצאי יבשות, צפון אמריקה, סברה, הכפלנו את המפעל, חיזקנו שם את המעמד התחרותי, וההסתכלות שלנו קדימה, להמשיך במסע. גם אגבי בדרך יהיו העתות, שינויים, משברים כאלה ואחרים שגם היה, וגם מן הסתם יהיו משברים בדרך, אבל במסע בהסתכלות ארוכת טווח. צריכים לזכור שבארצות הברית החדירה לבתי האב היא פחות מ-30%. 29% חדירה של תחום זה לבתי האב, זה אומר 70% מהבתים, מהאוכלוסייה, מהצרכנים, לא אכלו חומוס בשנה האחרונה, אז זה אומר ש-70% עוד לפנינו, ועוד הזכרתי אפילו את תדירות הצריכה, כי גם ה-30% שצרכו בשנה האחרונה, תדירות הצריכה יחסית נמוכה, כלומר זו קטגוריה חדשה שהצרכנים, במוצע חדש הצרכנים לא מבקיעו אותו, ולכן הפוטנציאל גדול מאוד. אם נסתכל על אובנה, שזו הפעילות של סברה או ה-JT שיש לנו מפנסיקו מחוץ לארצות הברית, אז בשנה האחרונה הפכנו למספר אחת במקסיקו, מספר אחת באוסטרליה, טיפסנו במקום 4 למספר 2 בקנדה, והפוטנציאל שם עולה לפנינו. נעבור לקפה, ופה אחרי ששחר הסביר את נושא השערים והמטבעות, אני מסתכל כמותי במרקט שייר, ברזיל אין ספק מנוע מאוד משמעותי, גם בברזיל אם נסתכל רק על המספר של המרקט שייר, אז נכון שאנחנו 23% מרקט שייר, אבל 4 השחקנים או 5 השחקנים הגדולים לא עוברים את ה-50% מסך השוק, ואומר 50% מהשוק השני בגודלו בעולם מוחזק על ידי עשרות יצרנים קטנים, ואנחנו בתוכניות שלנו גם גידול אורגני וגם כמו שהודענו היום על רכישה של עוד חברה קטנה בתחום הקפה הנמס, אגב לא השחור, רק הנמס, יתבסו, מראה את הכיוון קדימה של המשך הקונסולידציה, ובמקביל ללא קשר לשוק המסורתי במרכאות, הכניסה מאוד מאוד משמעותית, משקעה מאוד גדולה, כמו שאמרתי, מאוד אלפי מכונות, ופה אגב זה לא רק קפה, אותן מכונות אם אמרנו קודם ולא היה ברור, זה גם תה וגם השקעות שוקו עם חלב, ללא חלב, קפה נמס, קפה פילטר ואספרסו, ולכן זו מכונה שנותנת מענה לכל המשפחה ולכל הגילאים, וגם שם אנחנו מעריכים שהפוטנציאל גדול. ואחרונה חביבה בפורטפוליו שלנו, שבמקרה הגיע לסדרי גודל משמעותיים, יותר שטראוס מים, אז נכון שחשבונאית אנחנו לא נראה, אלא אם כן יהיה שינוי, לא נראה את המכירות של סין, אבל סין, כמו שאנחנו יודעים, מדינה גדולה, צריכה פתרונות של מים, ואנחנו שם רק בתחילת הדרך עם השותפים שלנו, עם הייר, שותפים מצוינים אגב, ועם עבודה ובסבלנות, ויש לנו הרבה סבלנות, כי להסכים לכולם, אם נחזור לברזיל, 6 שנים בברזיל הפסדנו כסף ולא מעט, די שחטו את חברי הבורד, את הנהלת שטראוס בקדנציה הקודמת, על המהלך בברזיל מ-2000 עד 2006, אחרי זה הגיעו מחיאות כפיים, אבל אני יכול להגיד לך גם מחיאות כפיים שהגיעו, הגיעו לא בגלל 2006 ואילך, הגיעו בגלל מה שעשינו מ-2000 עד 2006, שהבנו שגם אם עשיתים כסף והרבה אגב, יש לנו את האמונה האסטרטגית שיש לנו מה להביא לשוק הברזילאי, והיום שאנחנו מסתכלים בדיעבד, יצרנו ערך מאוד מאוד משמעותי בברזיל, למרות הסיפור של שער החליפין, שמתישהו יעבור, המוח תשנה כיוון, ולכן לא שאנחנו חלילה מזלזלים בנושא שערי החליפין, אבל בהסתכלות במסע ארוך טווח, ברזיל אחד מהמקומות הכי משמעותיים עם פוטנציאל הצמיחה עבורנו. אז הערכתי טיפה בתשובה, אבל היה חשוב ככה לתת סקירה יותר רחבה מאשר להגיד את הקטגוריה הזו או אחרת.
רק מילה להזכיר את הדיסקליימר, אנחנו לא נותנים תחזיות, כל השאלות האלה לגבי העתיד, הערכות, תוכניות, אין פה...
הכל מוקלט, גם ה100 שקלים של טליה. יש פה מיקרופונים אחורה. כן, שאלות נוספות, בבקשה.
יש שאלה לפליציון, לגבי פעילות ישראל ברבעון הרביעי. יהיו 3 רבעונים סך הכל, Q1, Q2, Q3 של ירידה במחירות, גם בניטרות של חוק המזון. Q4 היה צמיחה. גם בניטרות קורה, בוודאי עם... גם אם נותנות אותה בחשבון, אז א' כאילו מה השתנה, מה שונה את התמונה פה. שני, לגבי הרווחיות, הייתה שהם ירידה ברווחיות ברבעון, גם רבעון קודם, אבל רבעון הזה גם ספציפי. כמה מזה בעצם יוחס לשחר המחשב להפעלה במקביל של ברלוגים וכמובן שאנחנו רוצים לראות את זה ב-2016.
אז אני אתייחס לצמיחה, אתה אמרת את זה ומי שלא שמע, אנחנו באמת חווים, זה מוקלט אחר כך. ככה לא צריך את הבקול שלי, אני רוצה להקלטה בסדר. כמו שנאמר, הרבעון הרביעי הזה אנחנו צומחים 3% בתחום חוק המזון, בכמעט אחוז עם חוק המזון, זה אכן הרבעון הראשון מזה 4 רבעונים אחורה, ושאנחנו מצליחים לראות צמיחה חיובית, אני רוצה לתת על שאלה בשביל להחליט את התשובה. ובעצם ההסבר לעניין הזה של הצמיחה שלנו ברבעון הרביעי, זה הייתי אומר שני דברים מרכזיים, יש המון המון הסברים, אבל שני דברים מרכזיים כדי שניקח אותם ונחזיק אותם, למרות הדיסקליימר של שחר, זה כנראה גם ייקח אותנו קדימה. נקודה ראשונה, הרבעונים שתחילת השנה שעברה היו קצת יבשים, זה לפעמים תקופות כאלה, יבשים קצת בפעילויות, נקרא לזה חדשניות, או של חדשנות בדברים שלנו, דברים שהצטברו לקראת החלק השני של השנה, ונתנו את הפירות ברבעון הרביעי, והלוואי והלוואי וגם יתנו את הפירות ב-2016. אז זה הייתה סיבה אחת. הסיבה השנייה, אין ספק שהחלק הראשון של 2015, בעיקר המחצית הראשונה, הייתה צבועה אצלנו מאוד מאוד בהתמקדות פנימה, גם בגלל, בזכות, לא חשוב כרגע איך לקרוא לזה, הסוגיה של בניית האתר בשוהם, אנחנו תמיד אומרים, זה כמו השתלת גוף בלב, זה לא השתלת לב בגוף, זה השתלת גוף בלב. זה פחות או יותר מה שהיינו צריכים בתור עסק לעבור. אין ספק שזה שעה מאיתנו הרבה מאוד משאבים, לא רק כספיים כמו שנאמר פה, אלא גם משאבי פוקוס וניהול וכל הדברים האלה. החלק השני של השנה יצאנו מהאמבטיה הזאת, יחד עם כל התוכניות החדשנות שהבשילו, והיציאה או החזרה לפוקוס יותר כלפי החוץ, נתן את הפירות המאוד יפים ומאוד טובים של רבעון 4 בצמיחה. שאלת לגבי הרווחיות, אז אתה שואל לגבי, אני אענה לגבי הרבעון ברווחיות, הירידה של 5 מיליון שקל ברווח של הרבעון הרביעי היא בעצם נובעת משלוש סיבות. המרכזית שבתוכם זה הפחתה מואצת שעשינו לכל האתרים הלוגיסטיים שסגרנו. מכיוון שסגרנו את כל האתרים הלוגיסטיים, עוד היה לנו מפחוש קבוע שהיה צריך לפחת אותו, אז פחתנו אותו ובעצם אנחנו מתחילים את השנה הזאת נקיים מהעניין הזה. נקודה ראשונה. הנקודה השנייה היא התייקות מסוימת בחומרי גלם, בעיקר באזור תענוג והנאה של שקדים ומוסים וכל הדברים האלה, שגם כן נתן את ההפרש שלו ברווח של הדבר הזה. והנקודה השלישית, שחר, אני זכרתי בזה נקודה שלישית, אוקיי, אז זה שתי הסיבות המרכזיות שבגינם ה5 מיליון שקל האלה, נקרא לזה ריבון לא ריבון לא.
לגבי החדשנות, כל מה שאני מצליח זה רק להסתכל פה ככה מסביב.
רחל, עכשיו אנחנו עובדים בטלפתיה, ציון צנוע מדי. הוא מואשם בזה, אנחנו לא רוצים שיש שחצן, אבל שלא יהיה צנוע מדי, תסתכלו מסביב. תראו פה, תראו קטגוריה, קטגוריה, ואני אומר עוד פעם, אם לא היינו ברורים מספיק קודם. בפעם הראשונה, לפי דעתי, בהיסטוריה, ביוזמה, ציון והצוות שלו הובילו מעלה 3% ירידה ממוצעת, אני מצטט את סטורמקס, נתונים חיצוניים של הקופות של סלאו, 3% הורדת מחירים. יוטבת הפוסטר שרואים שם, בין 15% ל-20% הורדת מחיר אפקטיבית לצרכן. ועכשיו לא בגלל שזה מוכר, בגלל שיש חוק במדינת ישראל, אנחנו יכולים לדבר על המחירות שלנו, כי המחירים לצרכן, כפי שאתם יודעים, על פי חוק אסור לנו להתערב בהם, ורק הקמעונאים מחליטים, וזה בסדר גמור. אז אני יכול להגיד לכם, דרכנו, ולאחר מכן בהחלטה של הקמעונאים, מחיר ליטר חלב מורשה של יוטבתה נמוך בין 15% ל-20%. הצלחנו לעשות את זה מבלי לפגוע ברווח, מסיבה אחת פשוטה, מכונה חדשה של ניפוח בקבוקים שלא הייתה קיימת, עם השקעה של קרוב ל-20 מיליון שקל, מוצר מצוין, טעים. אגב, גם איכות סביבה פגשנו בדוגמה הזאת, הבקבוקים מתכלים, והם יותר ידידותיים לסביבה מהקרטונים שהיו לנו לפני כן, ואחרי שאתם מסתכלים על המהלך הזה כדוגמה, זה מהלך שמביא גידול במחירות, נותן התייעלות, מרבית ההתייעלות אנחנו מעבירים אותה לצרכנים, ולשמחתנו הרבה, עד עכשיו הצרכנים מצביעים ברגליים או בכיסם ואנחנו מגדילים את המרקט שלנו. אני אומר, זו דוגמה במקרה גם פה הזה, דוגמה נוספת, כל הזמן דובר על יבוא, מכסים וכו', שיחה מאוד משמעותית, מאוד חשובה לתעשייה הישראלית, אבל אם אנחנו יודעים במדרגה, במקום של לדבר על התעשייה הישראלית, אנחנו גם מדברים לשמה, אנחנו לא מתביישים לדבר גם ברמה הלאומית וגם על ציונות, אבל בנסיבות הקיימות אנחנו לא צריכים לדעת לייבא, כשאתם רואים מוצר כמו מילקי קייק, שהוא מיובא, הוא לא מיוצר בארץ, אין לנו את הפלטפורמת ייצור, לא בכדי, ואין לו חדשנות דרך יבוא, וזו דוגמה נוספת להתמודדות שלנו מול תחרות. אז לא סתם אנחנו אוהבים את הדוגמאות שהן שונות, וכמובן לא נגזול את זמנכם בכל הכיוונים, אבל אתם יכולים לראות שבאמת כל קטגוריה, כולל יד מרדכי הקטנה עם השותפות הנהדרת שיש לנו עם הקיבוצניקים ביד מרדכי, נכנסנו לתחומים וקטגוריות שהביאו לנו מכירות נטו חדשות כמו סירופ מייפל טבעי וכו', וזה דוגמאות נוספות. אבל נעצור פה, אני מקווה שאת התפיסה של חדשנות ופרודוקטיביות והתייעלות והשקעה ביכולות, אנחנו נמצאים עמוק עמוק בפנים, ואני ממש מקווה ומעריך שאנחנו מתחילים לראות את התוצאות כבר ברבעון הרביעי השנה שעברה.
עוד שאלה אחת כאן, ואחר כך להכירה, ועושים קצת לצמצם את השאלות.
רציתי לשאול אם תוכלו קצת להסביר, לפרט על מערכות היחסים עם רשתות המזון, יש שינוי במערכות יחסים, רשתות המזון היום קצת יותר כלפיכם ומתבטא גם במוצג הפרטי, ותוכלו לפרט גם על ההשפעה של חוק המזון.
אני יודע שני משפטים ואחר מכן יותר נכון שציון ירחיב, אז אני דווקא אבוא מהסייפה, פריימט לייבל קיים בכל העולם, גם בארץ. כל הניתוחים שאנחנו עשינו, אנחנו לומדים את הנושא הזה מאוד לעומק, כי תזכרו שמחצית מהפעילות שלנו מחוץ לארץ. ולכן זה לא ישראל מסתכלת מה קורה בעולם, אנחנו בעולם מסתכלים גם מה קורה לנו וגם למתחרים שלנו מול הרשתות, וכשרואים היררכיה נכונה של פרייבט לייבל ושל המותגים, הממותגים על ידי החברות, יש ווין ווין לכל הצדדים. גם הצרכנים נהנים מחדשנות, ממותגים, גם ממותגים, גם מפרייבט לייבל, שאגב הוא מצוין, אנחנו תמיד אומרים בקול רם ולא ממקום של נימוסים או פרגון. פרייבט לייבל בעולם וגם בארץ בשנים האחרונות הוא באיכות יוצאת מן הכלל. אבל אנחנו מאמינים ומעריכים, ופה אני מדבר על שטראוס, שאת החדשנות, את קפיצות הדרך, את הטכנולוגיות החדשות, יש לנו אחריות מאוד מאוד גדולה שאנחנו נביא אותה, ואם מסתכלים בעיניים של הרשת, מסתכלנו על הצרכן, אני רוצה לראות מיצע, מהיררכיית מחירים וחדשנות, אנחנו צריכים כולם לפנק את הצרכן ולהעניק לו את המוצרים הטובים ביותר, גם בטעם וגם באיכות וגם במחיר. אם מסתכלים על הרשת, רשת שמבצעת את האופטימיזציה בין מותגים במחירים שנכון להיום רואים בין 10% ל-30% יותר מהפרייבט לייבל, בואו אני מדבר על כל העולם, גם ישראל בתוכה, נותן גם לרשת אופטימיזציה בניהול המדף שלהם, שרק הם מחכים עליו ורק הם קובעים מה הם קונים עבור הצרכנים שלהם סלש שלנו. והאמירה האחרונה, כשספק הוא מוביל בקטגוריה, ומוביל זה לאו דווקא מרקשר, בדרך כלל זה מרקשר, אבל לאו דווקא, הוא יכול להרוויח יפה ולתת לתחרות, כי אני לא רואה לתת את מה אמרתי, זה תחרות לכל דבר, בעניין. לתת את המקום לכולם, לצמוח, ואם אתם רואים את התוצאות בדוגמה של ישראל ברבעון 4, ברבעון 4 שטראוס ישראל תרמה לרשתות, שזה הלקוחות שלנו, כן? לצמוח יותר מחברות אחרות בזכות פעולות וחדשנות. אז במקום הזה הרשתות מברכות על כך, וכמובן שאנחנו גם כן שמחים שהתוצאות טובות שלא, אנחנו מתאמצים יותר. ובנושא מערכות היחסים, אז ציון בבקשה.
קודם כל אני חושב שהקיימות שלנו לאורך זמן היא מתבססת, כמו שגדי אמר, על העניין שאנחנו מביאים את החדשה הבאה בחדשנות בכל הדברים האלה לצד הדבר הזה, ויש מספיק בנצ'מרקים בעולם שמראים שחברה שיודעת להיות מספיק חדשנית ומספיק ב-H של המוצרים, יודעת לחיות טוב ביד פרייבט לייבל. לגבי הסוגיה היותר ספציפית של מערכות היחסים, אני רוצה להגיד משהו ברמה האישית. אני נפל בזכותי בעשר שנים האחרונות לנהל את המסע המסעים ומתנים של שטראוס מול כל הכימונאים הגדולים והבינוניים. בתפקידי הנוכחי ובתפקידי הקודם. וכל הזמן מדברים שזה נהיה יותר ויותר קשה. אני אומר לכם שגם לפני 7 שנים היה קשה. וגם לפני 8, וגם לפני 9, וגם לפני 5. אין ספק שזה מערכת יחסים שלך צריכה להיות מבוססת על איזה ערך כל צד מביא, ופה אנחנו צריכים לדעת להביא את הצד הערך שלנו, וזה חוזר לסוגיה הזאת של החדשנות שבגינה אתה צומח וגם הרשת צומחת איתך, ושתיים, זה צריך להיות מבוסס גם על אינטרס משותף. אחרי זה, כן, סוגיה מסחרית, כמו כל מסע ומתן, יש ללא ספק את הקשיים שלו, אבל אני אומר לכם בגילוי אמיתי, היום לא יותר קשה מאשר היה לפני 3 שנים, או מה שהיה לפני 6 שנים. זה תמיד קשה, זה ימשיך להיות קשה, זה משהו מובנה בעסק הזה של ספק, לקוח או יצרן קמעונאי, ואני מציע בעניין הזה לא לקחת את זה יותר ממה שזה נראה לפעמים בקודמות של הארגונים.
האינטרנט לא משנה את המערכת יחסים ביניכם?
באיזה מובן? נכון, אבל רוב ההזמנות המקוונות, מה שנקרא, הן עדיין מתבצעות דרך רובה. מתבצעות דרך אתרים שבעצמם הם של הרשתות, לא חושבים את זה ששוב עצם של רמי לוי או של קמעונאי אחר. וזה בא ואומר בהחלט שאנחנו צריכים לפתח את המקצוענות שלנו, איך למכור במה שאנחנו קוראים במדפים הדיגיטליים של שוב עצם של רמי לוי. אני לא מדבר רגע על מחירות שלנו, אבל זה מחירות דרך הקמעונאים, ואם עד היום הייתה התמחות שאיך לדעת למכור יותר על מדפים אמיתיים, היום ללא ספק כל החברות, אני מאמין שגם אנחנו פיתחנו ונמשיך לפתח את היכולות ואת הלמידה ואת הידע איך מוכרים על מדפים דיגיטליים. ולכן זה אינטרס משותף.
אבל זה
איום
שהוא
מודיע לכם,
בסופו של דבר צרכן שנכנס דרך האינטרנט
בעצם
רואה את המוצר
מתחרה
מולו.
למה הוא לא רואה את זה במדף האמיתי?
זה עוד כל דבר.
אני יכול להגיד לך שבמדף האמיתי רואים יותר טוב את התחרות מאשר במדף הדיגיטלי. ללא קשר לדבר הזה אנחנו צריכים ללא ספק, זה משהו שהוא חדש בשנתיים שלוש האחרונות, הבנה וידע ומקצוענות של ניהול מדפים דיגיטליים, ואיך אתה קופץ בתוך המדף הדיגיטלי וקונה את העיניים של הצרכן כדי שהוא יגיש עליך. אבל בעניין הזה אני חייב להגיד לך שהאינטרס שלנו והאינטרס של הרשתות אותו דבר, הוא לא שונה בין איזה מדף אמיתי או מדף ויטואלי.
פה יש להם אינטרס לממש לדחוף את המוצר שלהם משום.
ולמה על המדף האמיתי אין להם אינטרס? זה אותו אינטרס. זה אותו אינטרס, וזה אותו קושי. רק שזה פלטפורמות אחרות שצריך לפתח בהם את המוצר. שהם יפתח. בוודאי. היום המדידה של המדפים הדיגיטליים, יש לה 99% מהפרמטרים שיש על איך המדפים הריאליים יודעים למכור, יש כבר המדפים הדיגיטליים, כולל מה תקשבים של מדפים דיגיטליים, כולל איפה אתה טוב, איפה אתה רע, כל עולם המידע והידע הזה, באופן טבעי בעולם הדיגיטלי זה הרבה יותר קל לצבור את האינפורמציה, ולכן יש את כל מערכות הבקרה והלמידה על המדפים הדיגיטליים.
והתשובה
של
כוח
זה, זה
או
שאנחנו יותר חזקים? אצלנו, בהכללה אני יכול להגיד לך שאנחנו, הכוח שלנו למדפים הדיגיטליים, בהכללה, הוא פחות או יותר כמו המדפים הריאליים, כמובן שמנו לעצמנו ביעד להיות יותר טובים במדפים הדיגיטליים, כיוון שזה ערוץ שהוא צומח, ואני אומר את זה בהכללה, כמובן שיש קטגוריות שהמדפה הדיגיטלית יותר טוב, יש מקומות שפחות, אבל דיברת בהכללה, ויש לנו את המדידה הזאת כמותית אמיתית, ברזולוציה שבועית.
תן עוד אנשים, תנו לשאול שאלה, אם תשאל כבר יש עוד מישהו?
אולי רוצים לשאול משהו על הכימונים, אבל מה זה להם, כי לא שאלנו.
איך כולכם רזים עם כל השופע?
עובדים קשה.
יש עוד עוד שאלה. אז אני מעבירה את רשות הדיבור לאורך, חבל שבחוץ לא שומעים את השאלות שלכם, שרובן מסתכמות בשאלה. יש לכם כל כך הרבה תחרות איך תסיימו, כשיש איזה סאב קודם שאין מספיק תחרות. אז רגע, ממש חשוב לרגע, לקחת את זה לאיזשהו זווית. אנחנו כקבוצה וכארגון, בכלל לא התחלתי ב-80 שנה, ולדבר על 80 שנה, אי אפשר להיות מאוד תחרותי. ומה
מה התחרות שלנו, ומאיפה היא תבוא, באמת איזושהי הערכה כל פעם מחודשת. ותראה, בלום-לום-טרם, אנחנו ממש מאמינים, זה נשמע סלוגן, כן, בגדול, אני אצלי תחרות, אבל לא יודעת שזה היכולת שלנו. ואנחנו, שאנחנו לא שלוחה של איזה ארגון רב-לאומי, אז זה מיקום. וזה חלק מה-DNA, גם לקבוצה שנקראת, בטח אליו שהתחלנו קטנים כאלה, אנחנו חייבים להיות מאוד 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 תחרותיים. וזה לא משנה כרגע אם זה יבוא, אם זה הרשתות יהיו יותר חזקות, אם יבוא הדיגיטל, אם תבוא איזו טכנולוגיה חדשה שתעשה אותנו אבסולוט. כל הזמן זאת איזו מין סביבה כזאת שעולה באמת לשאלה ששאלת, מה ממראי צמיחה? או מה, בעיניי כל דבר שיש לנו, זה חלק מאיזה ייעוד, מעבר להראות מספרי צמיחה, זה חלק מהדברים, זה פתאום אנשים משנים את הדרך שבה הם אוכלים, עוד מה הם רואים, מראש החלטנו ללכת על גם וגם, גם במוצרים הבריאים והצריים והמורידים במשקל, וגם אלה שעושים חרפן ועם דאג'ן, גם במדינות המתפתחות, רק לפני שנתיים קיבלנו את כל הציונים הכי גבוהים, כי אנחנו באוסף וגודל, ואז תלכו, אוקיי, ואמרו לנו עולם פה לא באירופה, אז כן, אנחנו עושים איזה ידש כזה, שאנחנו מספיק קטנים, או יותר מנתם, ולכן אנחנו צריכים להיות, לשים את האצבע שלנו בכל מיני מקומות, וכמעט כל דבר, ככה או אחרת, צריך להיות מצוין. האמונה היא שגם כרגע אתה לא רשום תודה, אבל כשהוא מצוין, זה קורה. אז יש לנו מותגים, מסתכלים מסביב, חלק מהם המון שנים. ואנחנו חושבים שזה חלק גדול מהכלי, גם בדיגיטלי, וגם במדף הרגיל, וגם כשיבואו כל אלה שיבואו וכו', אנחנו פשוט צריכים להיות הכי טובים, וזה גדול יותר בעצם מה שבא כאן לידי ביטוי. אחד מהדברים באמת של הכמה שנים האחרונות, השקעות הענק עלה, רובוטיקה, לא לפעמים, ראיתם את הבניין, אנחנו לא, הכלי פתוחים שלנו לא מרכזים במסיב, אלא איך יהיה כל כך מודותים ולקפוץ כיתה, והמצרים יהיו יותר טריים ויגיעו יותר מהר ולראות את הפעמים האחרים. אוקיי, מה לעשות בסוף, בחיים זה למה יקחו אותנו ולא יקחו את האחרים? יש עוד מיליון דברים שאני מקווה שראיתם שאנחנו שמים שם כדי להיות מוכנים להיות שותפים של הרשתות מצד אחת. הם אלה שאפשרו לנו ולתת בכמה שנים האחרונות להיות בכל מקום, שהמוצרים שלנו בקירור מעולה, וגם כמובן היום המתחדים שלנו, וגם הנקודות הקטנות, וגם הדפים הדיגיטליים שיבואו, לפתח את היכולות האלה, אבל חלק גדול מהשאלות שראיתם, זה לא נימא איך לעשות את כל המפעלים שלנו. באמת, מייצרים מוצרים שאנחנו באמת גאים גם להגיש בבית, וגם שיוכלו בחוץ, אז באמת זה איזשהו מסע שלם שכמעט בכל אחד מהדברים שדיברתם עליהם. אז אחד, תודה, דווקא בתקופה כזאת שאין צמיחה ב-GDP, תקראו, פונצ'ן פייפן וכל הבורסות רואה שאתה מזכה, זה לא תקופה שמאפיין אותם, וואו, רק צמיחה, יש משהו לאתגר ולהסתכל בגמן, ומה יש? מה הדברים הכי מדהימים? נשקיע בהם, ובאמת, אתה רואה? כשעושים את הדברים הנכונים, אז אנחנו משוב צורכים, זה לא איזה קסם, אנחנו פה על הקיר, שאנחנו יוצרים קסמים או וונדרס, זה הדברים הכי בסיסיים, זה הענק שלנו, בואו אנחנו נעשה משהו בגובה העין, שבסוף עוד יחידה, ועוד יחידה, ועוד פעם שיבחרו בנו, אנחנו בעין מסע בחירות כזה, אתם שמעתם גם שכועסים בלב, וגם כשמחליטים לא לקחת לנו מעמד, אבל אנחנו עם איזו מפלגה כזאת שכל היום רצה לבחירות בכל אחד מהשמות. אז אחד, תודה שבאתם ושאתם באמת מלמדים אותנו כל השנים, לא מובן מאליו. אז תודה רבה בשם כולנו ובטליה. תודה, אז תמיד באמת לומדים וזה כל מה שזה. זה בשטראוס, זה האם לא זה מרגיש שבועה, זה, זה, זה סוג של קריאה, אבל עכשיו אנחנו אומרים, יום מחזור. תתפתח, אוקיי? אנחנו מצאנו את זה חדשה, אי אפשר רק כאן, בטוח, הגיע עם יד הרעיון, גם לחזור עם חזקות, תודה, בטח חיבת את החורתה שלך אצלנו, ובין זה יצור שאנחנו עובדים לעשות, ואת המנהלים שלנו רואים בהרבה מאוד מקומות, ושרק באמת נזכה להמשיך ולעשות יד.